בהתחלת ההגדה אנחנו קוראים משפט מוכר, אבל כשנתבונן בו נראה שהוא תמוע מאוד. אנחנו אומרים שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. וכאן הבן שואל, נו באמת, הרי עם הזמן בוודאי שהאנושות הייתה מתפתחת, בוודאי שהיו קמים כל מיני ארגוני זכויות אדם, העולם היה מתקומם מול העוולה שנעשית לעם היהודי, ובוודאי היו מוציאים אותנו ממצרים. אז היו לוקחים עוד הרבה שנים. אבל לומר שאנחנו בימינו, כלומר אלפי שנים אחרי יציאת מצרים, עדיין משועבדים היינו לפרעה במצרים, הדבר נשמע מופרך ותמוע מאוד. אבל כשנתבונן בדברים ונראה את המהלך שההגדה רוצה לקחת אותנו בו, נבין שזה בדיוק החוויה שאנחנו צריכים לחוות ולהפנים בליל הסדר. שיציאת מצרים היא לא רק אירוע היסטורי של העבר, אלא היא חוויה מכוננת לא רק של עם ישראל, אלא של האנושות כולה. יציאת מצרים שינתה לחלוטין את דפוסי המחשבה של האנושות. ואיך אני אומר את זה? אז בואו נתחיל להתבונן ולראות ולהעמיק. מצרים מכונה בית עבדים בתנך ובחזל. מה המשמעות של בית עבדים? אנחנו חושבים שבית עבדים שהיו בה הרבה עבדים. אבל כנראה שזה לא הנקודה היחידה. כנראה שחזל והתורה מתכוונים בעצם לומר כאן מהי התפיסה היסודית שהובילה את האומה המצרית. מעולם לא יצא עבד ממצרים, לא הצליח לברוח. איך יכול להיות? אומה שמחזיקה מיליוני עבדים. עבד אחד לא הצליח לברוח ממצרים, כך אומרים חזל? חייב להיות שלא מדובר כאן רק בשיעבוד פיזי, אלא בשיעבוד מנטלי, בשיעבוד נפשי. מצרים בתפיסה שלה, שמשועבדת לעבודת אלילים, לכוכבים, חושבת שהאדם אינו בן חורין. חושבת שהאדם נולד במעמד מסוים, בו הוא נולד, ושם הוא גם מסיים את חייו. אין אפשרות לאדם לפרוץ את גבולות החיים שאותם הוא מכיר ושאליהם הוא נולד. פרעה בעצם הוא גם עבד, הוא עבד של האלים. האלים בעצמם גם כן משועבדים. מה? הרי הם בעצמם כוחות הטבע, הם בעצמם גזרת הכוכבים. הכוכבים הרי אינם בעלי בחירה חופשית. זאת אומרת, מדובר באיזשהו מנגנון טבעי דטרמיניסטי שחורץ את גורלו של האדם כבר כשהוא נולד. ברגע שזו התפיסה המצרית, ברגע שזה שמונחל לכל תושבי מצרים, נבין למה גם העבדים בשלב מסוים לא חושבים אפילו שהם יכולים לברוח. הרי מה זה יעזור לך? לאן תברח? אתה עבד, עבד נולדת ועבד תהיה. כן, מוכר המשל הידוע על אותו קרקס שאחת האטרקציות המפורסמות שבו הייתה שהיה שם פיל בגודל אימתני ש... היה קשור לחבל קטן עם יתד בגודל מינימליסטי ביותר, ואנשים שם אמרו, איך יכול להיות שהפיל הזה לא מצליח להעיף את היתד הזה וללכת? תוך שנייה הוא יכול לצאת לחופשי. אמר להם מנהל הקרקס, תראו, הסיפור הוא כזה. את הפיל הזה אנחנו תפסנו שהוא היה קטן מאוד, ואז החבל הדק הזה והיתד הספיקו בשביל לעצור אותו. הוא ניסה לברוח, הוא ניסה לצאת, במשך יום יומיים, שבוע שבועיים, חודש חודשיים, לא ויתר, היה עקשן, האמין ביכולתו לפרוץ את הגבולות ולצאת לחופשי. אבל כמה אפשר להיאבק? כמה אפשר לדפוק את הראש בקיר ולגלות שאתה לא מצליח? הפיל הזה, אחרי מאמצים של חודשים, הבין שזהו, זה אבוד. מאז הפיל גדל, מאז יכולותיו התפתחו לאין ארוך, אבל הוא בתפיסתו, בראש, כבר ברור לו שהוא לא יכול לצאת. אז זה לא משנה כבר שהמציאות מאפשרת יציאה לחירות. הפיל תקוע, כי הראש שלו עדיין משועבד. וזו הייתה השיטה המצרית. השיטה המצרית היא לא רק הייתה שיעבוד פיזי, אלא היא קבלה את האנושות לתפיסה פנימית שהאדם הוא לא בן חורין. שהאדם הוא עוד אחד פנימית. מהגורמים הטבעיים במציאות שכולם מושפעים אחד מהשני. אז אם זו התפיסה, אף עבד לא בורח ממצרים, כי בהתחלה עוד מנסים, אבל אחר כך מבינים, והתפיסה מוטמעת עמוק עמוק גם בתוך עם ישראל שנמצאים במתת שערי תומה, שאי אפשר לצאת ממצרים. מדובר כאן במערכת טבעית וסגורה. עכשיו נוכל להבין למה להגדה כל כך חשוב לעשות את הדבר המוזר הבא. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מחלוקת, מהי הגנות ומהו השבח? האם עבדים היינו? או מתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו. אבל למה ביום כל כך שמח שאתה חוגג את חירותך? למה אתה צריך להזכיר את העבר הרכוב שלך? את זה שהיית עבד, את זה שאבותיך היו עובדי עבודה זרה? אבל עכשיו אנחנו מבינים. כי אם התפיסה המצרית אומרת שאתה בעצם כבול לנתוני הפתיחה שלך, לנו חשוב להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מה בעצם אנחנו אומרים? כן, אנחנו נולדנו במעמד נמוך מאוד. אבל זו הייתה רק נקודת הפתיחה שלנו. אנחנו יכולים לצאת מעבדות לחירות. עובדי עבודה זרה היו אבותינו. המשפחה שלנו, גם היא משפחה לא מוצלחת. והתפיסות בה היו תפיסות שגויות לחלוטין. ובכל זאת, הצלחנו לצאת מהתפיסות האלה ולשנות את החיים שלנו מן הקצה אל הקצה. היום בתפיסות פסיכולוגיות רבות, אנחנו יודעים שבן אדם יושב על ספת הפסיכולוג, ומה מתחילים לספר לו? תשמע, כנראה שזה היה בגלל ההורים שלך, וכנראה שזה היה בגלל סבא שלך, וכנראה זה היה בגלל חוויות שחווית בילדות. זה לא שאין אמת באמירות האלה, אבל האווירה הכללית כובלת את האדם למה שהיה, והרבה פעמים לא נותנת לו תקווה לאפשרות לפרוץ את אותן גבולות של נתוני הפתיחה שלו. מגיעה האגדה ואומרת, היינו עבדים, נולדנו למשפחה לא מוצלחת, ההרגלים שלנו היו גרועים, ואף על פי כן אנחנו מסיימים בשבח. כנגד כל הסיכויים, כנגד כל נתוני הפתיחה, אנחנו מסוגלים להתחיל דף חדש. אנחנו מסוגלים לצמוח מחדש. אנחנו נהוג שבהתחלה אוכלים קרפס, ואחד ההספרים זה כמו בני מלכים, לגרות את התאבון. מה הבעיה? שאחרי שגירינו את התאבון, אנחנו במרכאות מתייבשים בקריאת ההגדה הארוכה, ועם דברי תורה ודרשנויות, ולמי יש כוח? הרי בדיוק גירינו את התאבון. שאחד הדברים שאנחנו רואים שההגדה רוצה גם להשריש בנו, שאנחנו מסוגלים אפילו להתרומם מעל ההרגלים הגופניים, הפיזיולוגיים, הטבעיים שלנו. גם מעליהם אנחנו מסוגלים להתרומם. גם מצד המעמד שנולדנו, גם מצד המשפחה, גם מצד התפיסות, גם מצד הרגלי העבר, ואפילו מצד הנתונים הפיזיולוגיים שלנו. כל הדברים האלה הם נתוני פתיחה בלבד, אבל אנחנו שולטים בהם. אנחנו קובעים האם להיות כבולים אליהם, או להפך, להשתחרר מהם ולנתב אותם לטובתנו, לפי הערכים שאנחנו מעוניינים וחפצים בהם. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים כמה שערה גדולה יש ביציאת מצרים כנגד התרבות המצרית והתרבות שהייתה שלטת באותו עולם, באותה תפיסה. לפי זה אנחנו נבין את המהפך הגדול שהאנושות כולה חוותה ברגע שהיא שומעת על רעיון יציאת מצרים. ברגע שהיא שומעת שמה שהיה לא חייב להיות. ברגע שהיא שומעת שנתוני הפתיחה של האדם או של העם לא בהכרח אומרים איכן הוא צריך לסיים. נראה שבאמת יציאת מצרים, כמו שהרב קוק אומר, לעד תישאר האביב של העולם כולו. איך אני אומר את זה? אז זה דבר שאולי כבר שמעתם ממני. שאנחנו בזכות הגלובליזציה, ובזכות זה שאנחנו מכירים את כל רחבי העולם במאות שנים האחרונות שהדבר הזה הלך והתפתח, אנחנו יודעים על פערים מאוד מעניינים שיש בין חצי הכדור המערבי, שהוא באופן גורף ומכליל, לבין חצי הכדור המזרחי. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שהכדור המערבי באמת חי, הכיר וגדל על רעיון יציאת מצרים. במיוחד דרך הנצרות והאסלאם. ויש לנו את חצי הכדור המזרחי ש... הודו, סין וכדומה, שככל הנראה לא שמעו על יציאת מצרים, ובוודאי שהיא לא הייתה רעיון מכונן בתפיסה התרבותית שלהם. אז מה ההבדלים שאנחנו רואים בין שני חצאי הכדור? אז שימו לב, הודו, יש בה קסטות. מה זה קסטות? זה מעמדות. זה המעמד שאליו נולדת, זה המעמד שבו גם אתה תסיים את חייך. אין אפשרות לעבור בין מעמדות. מעמד העבדים, מעמד האדונים, יש כל מיני מעמדי ביניים למיניהם. סין. גם כן, חברה מפותחת מאוד עם תרבות עתיקה ומפוארת, אף על פי כן נראה שמשהו בה נשאר תקוע. על מה אני מדבר? בסין היו ידועים כל מיני פיתוחים טכנולוגיים כביכול, שיכלו לשמש אותם לפריצת גבולות מאוד גדולה, אף על פי כן זה לא קרה. המצפן היה ידוע בסין עוד לפני אירופה, אבל הוא שימש רק כקמע בביתו של הקיסר. יש לנו גם את אבק השריפה. היה מוכר בסין לפני, הרבה זמן לפני אירופה. מה עשו ממנו? זיקוקי דינור. לא יותר מזה. לא חשבו על אפשרות של ייצור אנרגיה מאבק השריפה, שכמובן יכולה גם לגרום לדברים לא נעימים ולשימוש במלחמות, אבל גם הרבה טוב ניתן להפיק מאבק השריפה. הסינים לא הצליחו לחשוב על האפשרות הזאת. גם ספינות היו בסין. אף על פי כן, למה הם שימשו אותן ספינות? שימשו להבאת חיה מעניינת שעניינה את הקיסר מאפריקה, וזו הייתה הג'ירפה. לאחר מכן שרפו את הספינות בהוראת הקיסר, ושם נגמרו יחסי החוץ המפוארים של סין. זאת אומרת, אנחנו רואים באופן קבוע שיש כאן ידע, ואף על פי כן הוא לא מצליח לתת את הפריצה, מה שקרה בארצות המערב. איך זה קורה? איך התופעה המעניינת הזאת מתרחשת? אז העניין הוא בדיוק זה. כאשר רעיון יציאת מצרים, רעיון פריצת הגבולות, הוא זה שעומד בתודעת האנושות, ממילא יש אפשרות לחשוב מחוץ לקופסה. יש אפשרות לקחת את אותם נתונים ולפרוץ איתם הרבה יותר קדימה. שימו לב, סין היא חברה מאוד מאוד מעניינת ומפותחת תרבותית. היא פשוט הגיעה לאיזשהו סי, ופתאום נשארה תקועה בו במשך אלפי שנים. משהו שם יותר כבר לא זז. יש רפואה, יש תרבות מפותחת, יש חכם סיני זקן. אבל זהו, זה לא מצליח לפרוץ גבולות. פתאום, בחצי הכדור המערבי, הדברים מתרחשים אחרת לגמרי. איך זה קורה? בהשפעת יציאת מצרים. שמה תאמרו, אבל רגע, רגע, רגע. עיקר הפריצה המדעית הייתה דווקא על ידי זה שעזבו את הדת. על ידי זה ש... לדוגמה, בעטו בנצרות. זה נכון. זה נכון שבדתות שנולדו מהיהדות היו עיוותים רבים, ולכן חלק מהפריצה היה על ידי הבעיטה בהן. אבל זה עדיין לא משנה את העובדה שחברה אנושית שלמה גדלה על הרעיון של יציאת מצרים, על הרעיון של מה שהיה לא חייב להיות, על הרעיון של פריצת הגבולות. מבחינה מסוימת, זה מה שבכלל אפשר לה לבעוט בנצרות. כי מה שהיה לא חייב להיות. אז אם הדת הזאת כופה אותי ומשעבדת אותי ומנמיכה אותי, אז אולי צריך לבעוט בה כדי להתפתח. עצם הבעיטה היא תוצר של רעיון יציאת מצרים, והיא מאפשרת לאחר מכן גם את ההתפתחות המדעית האדירה שהעולם המערבי מכיר, והיום כמובן על ידי הגלובליזציה הגיע כבר לכל מרחבי העולם וגם לכדור המזרחי שמושפע מרעיון יציאת מצרים. לפי זה אנחנו נוכל להבין גם עוד דבר מעניין. את השאלה של הרשע ואת התשובה אליו. הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם רוצים? זה לא רלוונטי. אתם שקועים בעבר. די, תשתחררו. שחררו. זוהי החירות האמיתית. ואנחנו אומרים לו, אתה עקה את שיניו. מה זה עקה את שיניו? אילו היה שם, לא היה ניגל. ככה מדברים לילד, הוא כבר הגיע לשולחן הסדר, אז יש לו שאלות קשות. מה האמירה הזאת? אלא בדיוק בעקבות מה שאמרנו מקודם, נבין גם את התשובה לבן הרשע. אנחנו מקהים את שיניו, מקהים את חדות השאלה. הוא מנסה, אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, זה לא מעניין אותו, זה לא רלוונטי לו. ואנחנו מקהים את חדות השאלה ואומרים לו, אתה יודע, בננו היקר, אילו היית שם, לא היית נגאל. כי נשמע שבתפיסה שלך, אתה קצת בתפיסה מצרית. אתה בכלל לא פתוח לשאול, אתה אומר... נכון? אתה זורק את האמירה שלך לאוויר בלי בכלל פתיחות לשאלה. מה שלעומת זאת אצל זה שאינו יודע לשאול מה אנחנו עושים, את פתח לו, אנחנו פותחים אותו. תהיה פתוח לשינוי, תהיה פתוח לחשיבה מחדש. זוהי החירות, החירות המחשבתית, היא הבסיס של כל החירות המעשית. אז אנחנו לרשע, אתה נראה סגור. באמת, אילו היית שם, כנראה לא היית נגאל. אבל אתה כבר לא שם. אתה חלק מאיתנו. אתה גדלת לעם שמסורת המכוננת שלו, זו יציאת מצרים, זו פריצת הגבולות. אתה חושב שאתה בועט בנו, ואתה קצת צודק, אבל אתה לא מבין שאפילו הבעיטה שלך בנו, מאיפה היא נובעת? מאיפה אתה חושב שאתה יכול ללכת בדרך אחרת מההורים שלך? זו מחשבה מהפכנית. הרי אתה נולדת לסיטואציה מסוימת, זו המשפחה שלך, זו התרבות שלך, אלה הערכים שלך, זהו, מה שהיה הוא שיהיה. לא, אתה יהודי, בעל כוחך. אתה מלא במחשבה הישראלית, בעל כוחך. אתה בועט בנו מכוח רעיון יציאת מצרים. ולכן אתה סביב שולחן הסדר, למרות שאתה חושב שאתה רשע. ככה גם נוכל להבין את אחת השאלות המעניינות. אנחנו יודעים שהממוצע הסטטיסטי של הזוכים בפרסי נובל, יהודים וישראלים, הוא לא פרופורציונלי. זה מוזר, מבהיל, זו תופעה שהעולם כולו מכיר ומודע אליה. אבל תמיד שואלים, אז אנחנו אומרים, טוב, זה בגלל הגניוס היהודי, זה בגלל התורה, הקוריאנים אומרים, זה בגלל לימוד הגמרא, אבל אז מיד מבצבצת את השאלה, הרי רבים מזוכי פרסי הנובל, אלו יהודים שבעטו במצוות. הם כבר לא שומרי תורה ומצוות. אז איך אתה מתהדר בגניוס היהודי, איך אתה מתהדר בתורה או אפילו בגמרא, בשביל אותם פרסים שיהודים חילוניים בכלל זכו, כופרים, אתאיסטים חלקם. ולכן מה שאנחנו מדברים כאן, על איך רעיון יציאת מצרים משפיע על העולם כולו, גם על הגויים. אז בוודאי האומה עצמה, שגדלה על רעיון יציאת מצרים, בצורה כל כך כל כך אדוקה, מושפעת ממנו, גם אם היא לא שומרת תורה ומצוות. זוהי המחשבה היהודית היסודית של עם ישראל. סטארט-אפ ניישן, אומת הסטארט-אפ, אותה חשיבה מחוץ לקופסה, להצליח באותם נתונים להשיג הרבה יותר. כולם אומרים, זה בלתי אפשרי, נו באמת, על מה אתם מדברים? אנחנו מצליחים. בכלל, רעיון מדינת, הקמת מדינת ישראל היא חתיכת סטארט-אפ שכנגד כל הסיכויים. אז לכן לא צריך בהכרח להיות דתי בשביל להיות ספוג ברעיון יציאת מצרים, כמובן. התורה והמצוות הן הוצאת רעיון החירות של יציאת מצרים מן הכוח אל הפועל. ולכן בלעדיהם העולם חסר את עיקר המימוש שלו. אבל גם יהודי חילוני ספוג ברעיון יציאת מצרים. 96% מעם ישראל מציין את ליל הסדר. אז על מה אנחנו מדברים? זה חילונים אלה? כולנו באמת, כל החלוקה המאוד מאוד דיכוטומית הזאת, שחור לבן, בין דתי לחילוני, לא באמת כמעט קיימת בעם ישראל, ודאי לא בארץ ישראל, שכולם מסורתיים ברמות שונות. אז אם 96% מציינים את ליל הסדר, מה אנחנו מתפלים? שכולם כל כך ספוגים ברעיון יציאת מצרים. תבינו, הם יכולים להגיד על זה הרבה דברים. היה, לא היה, ביקורת המקרא. אתה מציין לילה משפחתי בפורום רחב, שבו מה אתה אומר? היינו עבדים. יצאנו מעבדות לחירות. יש אפשרות של נס, של שבירת כל המנגנונים הרגילים ופריצת הגבולות. זה מה שייסד את האומה שלך. אין לנו שום סיפור אחר. עם כל הכבוד לתיאוריות של ביקורת המקרא, עם כל הכבוד לאמירה, זה היה או זה לא היה. כן, למי שיש סיפור אחר, עם ישראל הגיע לעולם, יש רק סיפור אחד. מי שרוצה להיות מחובר למורשת הישראלית, מספר את סיפור הניסים הגלויים של יציאת מצרים, ולא שום דבר אחר. ברגע שאומה שלמה ספוגה בדבר הזה, אז רעיון החשיבה מחוץ לקופסה של הסטארט-אפ ניישן מגיע לידי ביטוי בכל פרט ופרט. היהודי הוא זה ששואל, וזה מה שאנחנו מחנכים אליו כל הזמן בליל הסדר. את פתח לו, תפתח אותו לשאלה. השאלה היא תמיד המחשבה איך יכול להיות אחרת. איך אני מסתכל על מה שיש כאן מולי, ואני חושב, אז מה זה אומר לי? אז מה, איך אני מפתח איזה צעד אחד קדימה? לא סתם אנחנו פותחים במה נשתנה. כי בעצם האמירה שלנו זה שבליל הסדר, ביציאת מצרים, הכל השתנה. הכל, הכל השתנה. אם לא, אנחנו היינו משועבדים עד היום לפרעה במצרים. כי העולם לא היה אותו עולם. דפוסי המחשבה היו נשארים כמו הדפוסים של המזרח הרחוק, שבו אתה משועבד לכבלי הטבע. אתה משועבד לנתוני הפתיחה שלך. האם רק אנחנו אומרים את זה? האם רק אנחנו רואים בעם ישראל עם בשורת החירות שלו, עם שהצליח לשנות מן הקצה אל הקצה את העולם כולו? אז ממש לא. נקרא לכם כמה ציטוטים מהוגי דעות מפורסמים בעולם שאומרים בדיוק את אותה אמירה. אז כך אומר לב טולסטוי, סופר רוסי ידוע ומפורסם. הוא אומר, היהודי הוא היצור הקדוש ביותר שהוריד עמו מן השמיים את האש הנצחית והאיר בה את העולם כולו. היהודי הוא חלוץ החופש, אפילו בימים הקדומים ההם, כשכל עם עדיין נחלק לעבדים ולאדונים. אף בימים הרחוקים ההם, אסרה תורת משה להחזיק עבד יותר משש שנים. אז אומר טולסטוי שכן, היהודי הוא זה שבישר את רעיון החירות והחופש לעולם, גם בזמנים העתיקים ביותר. והיום כל העולם מתקדם והתקדם כלפי אותם ערכים. אומר פרופסור תומאס קייל, שכתב ספר שנקרא מתת היהודים. היהודים נתנו לנו את החוץ ואת הפנים, ואת תפיסת עולמנו ואת חיינו. אין אנו יכולים לקום בבוקר או לחצות את הכביש מבלי להיות יהודים. אנו חולמים חלומות יהודיים ומטפחים תקוות יהודיות. למעשה, רוב המושגים החיוביים שלנו, חדש, הרפתקה, הפתעה, מיוחד, אישי, אדם, ייעוד, זמן, היסטוריה, עתיד, חופש, קדמה, רוח, אמונה, תקווה, צדק, הם מתת היהודים. את כל הדברים האלה, אומר פרופסור תומאס קייל, העם ישראל חידש. הרעיון הישראלי חידש והביא לעולם. אלה מאוהבים אותנו. ומה עם שונאינו? היטלר, ימח שמו וזכרו, גם כן אמר דברים דומים. הוא אמר את הדבר הבא, שמטרתו לשחרר את האנשים מכבלי הרוח, מן התביעות לחירות ולעצמאות אישית, משחרר את המון המאמינים מעול ההכרעה החופשית, שלדעתו, לטענתו, כולם המצאה יהודית. אם זה כך, בעצם אנחנו מבינים שלא רק אנחנו סוברים כך. לא רק חז"ל בהגדה אומרים, תדע לך, שאלמלא יציאת מצרים, העולם היה נשאר מקובע. העולם לא היה מלא ברעיון החירות, ההתפתחות והקדמה. לא רק אנחנו אומרים את זה, לא רק חז"ל אומרים את זה. אומות העולם אומרים את זה. הם מסתכלים על עם ישראל ואומרים, הן האוהבים והן השונאים, יש כאן אומה שהולידה רעיון שהשפיע ושתף את האנושות כולה. ולכן, אם זה היסוד של יציאת מצרים, ואם זה מה שהאגדה רוצה לומר לנו, אז נבין גם כן עוד שלב נוסף באגדה. כתוב, כולם הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. והשאלה היא, מה זה להרבות לספר ביציאת מצרים? הרי יציאת מצרים זה סיפור היסטורי. היה, יצאנו, נגמר. מה שהיה, היה. איך אפשר להרבות? אז אפשר לענות על זה ברובד הפשוט, שלהרבות לספר ביציאת מצרים זה לא לספר רק את הנתונים היבשים, אלא להעביר את החוויה. וזה בוודאי נכון, וזה בוודאי אחד מהיסודות של ליל הסדר. אבל אפשר לומר דבר נוסף. להרבות לספר ביציאת מצרים, הכוונה היא לחשוב ולהתבונן מה המשמעות של יציאת מצרים לדורנו. מיד הסיפור שמסופר אחר כך זה על החכמים. כל הרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מעשה ברבי אלעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק. אחד הפירושים המעניינים שמספרים על הישיבה הזאת של החכמים, שהתלמידים היו צריכים להגיד להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, כביכול שהם ישבו בלי המשפחות שלהם, כביכול אפילו התלמידים לא היו בפנים והיו צריכים להיכנס מבחוץ. אחד ההסברים המעניינים שנאמרים על העניין הזה, שמדובר היה בישיבת צוות של חכמי ישראל על ניהול וארגון מרד בר כוכבא, שכדברי הרמב״ם המפורסמים, רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, כלומר תומך נלהב במרד של בר כוכבא, ולכן גם כולם הגיעו לבני ברק, למקומו של רבי עקיבא, כי הוא התומך המרכזי והוא המנהיג המרכזי של מרד בר כוכבא. לפי זה הדברים מסתדרים באופן נפלא. כי אם להרבות לספר ביציאת מצרים, זה לא רק להפוך את זה לחוויה במשמעות של להחיות את מה שהיה פעם, אלא להחיות את מה שהיה פעם במשמעות של הוא רלוונטי להיום. אם פעם עם ישראל יצא כנגד כל הסיכויים מהשיעבוד לאומה המצרית, בימינו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו יוצאים מעולה של רומא. כך חושבים חכמי ישראל. זה להרבות לספר ביציאת מצרים. כנראה אולי בגלל זה לעם ישראל יש מנהג שמדברים על פוליטיקה בזמן, אחרי זה בסעודה בזמן שולחן עורך. כן, אז הרבה פעמים הדיבורים הם ברמה הנמוכה, אבל עצם הדיבור על איך עם ישראל בימינו ממשיך לצאת מעבדות לחירות, זה דבר שהוא באמת אמיתי, מכוון ומדויק. אבל השאלה היא, אז מה העבדות בימינו? אם להרבות לספר ביציאת מצרים, זה להבין איך יציאת מצרים הפכה את תבניות החשיבה של העולם כולו. אז היא רלוונטית תמיד, כי תמיד אדם צריך לחשוב מחוץ לקופסה. תמיד הוא צריך לנסות לזהות מהם הדברים שמשעבדים אותו? מה הם הדברים שחוסמים את חייו? אז היה לנו את מצרים, היה לנו בבל, אשור, פרס וכו'. היה לנו את רומא. אבל מה בימינו? מה הדבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו? מה הוא להרבות לספר ביציאת מצרים בימינו? הרי לכאורה, זהו, בטלה העבדות מן העולם. בטלו השיעבודים. אומות שמשעבדות זו בזו כבר כמעט ולא קיימות. אז מה העבודה של ימינו? אז פילוסוף בריטי ששמו ישעיה ברלין, עשה הבחנה מאוד יפה בין חירות שלילית לחירות חיובית. החירות השלילית משמעותה אף אחד לא אומר לך מה לעשות. אף אחד לא מכריח אותך. אבל מהי החירות החיובית? החירות החיובית היא שאתה באמת נאמן לעצמך. מה הכוונה? זה לא אותו דבר? לא. כי יכול להיות מצב שבו אף אחד לא מכריח אותך מה לעשות. אבל בפועל כל התנהלות חייך היא התנהלות שמשועבדת לכל מיני תכתיבים חיצוניים של החברה. אתן לכם דוגמה. כשהייתי בצבא, יצא לי לדבר עם אחד החברים, והוא שיתף אותי שיש לו בעיות כלכליות בבית, בעיות קשות. אז דיברתי איתו, השתדלתי לחזק מה שיכולתי. העניין הוא שאחרי כמה זמן ראיתי אותו מגיע לצבא, חוזר עם משקפי שמש יקרות, עולות יותר מ1,000 שקל, ומתלהב בפני החברים, לקחתי אותו אחרי זה הצידה ושאל אותו, תגיד אחי, אבל לא אמרת שיש לכם בעיות כלכליות קשות בבית? הוא מסתכל עליי קצת עמום ואומר, מה אתה רוצה? יש דברים שחייבים אותם. בן אדם, בלי למצמץ, מדבר על המשקפי שמש היקרות בטון של, שמע, בן אדם צריך תחתונים, גופייה, משקפי שמש, יותר מ1,000 שקל, כי אם לא, אתה לא נחשב. האם מישהו הכריח אותו לקנות את משקפי השמש האלה? לא. האם הוא פעל מתוך רצון חופשי מלא? ממש ממש לא. מדובר כאן בשיעבוד חברתי עמוק. התמכרות שלנו למסכים. התמכרות של אנשים לעבודה. האם מישהו מכריח אותם? לא. ברוב המקרים אף אחד לא מכריח, אלא כולם מצפים מהם. ניקח את ההתבוללות, שהיא מכה, מכה באופן קשה מאוד את כל יהודי התפוצות. האם מישהו מכריח יהודי להתבולל? לא. אבל מה קורה בפועל? עם ישראל בתפוצות נמחק, פשוט נמחק. זה מזעזע. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים מהי יציאת מצרים של דורנו, מה זה להרבות לספר ביציאת מצרים? זה לא לחפש את מי שמשעבד אותך במשמעות החיצונית. ברוך השם זה כבר כמעט ולא קיים. אלא לחפש מי משעבד את התודעה שלנו. ויראו אותנו המצרים, אומר הרב קוק, מפרשים נוספים, עשו אותנו רעים. זה השעבוד הנורא ביותר. אתה כבר לא חושב את מחשבתך המקורית. אתה כבר לא פועל למען טובתך וטובת החברה שלך, אלא על פי מה שמצפים ממך, על פי מה שאולי בפועל מפורר אותך. זה שיעבוד נוראי. יש משהו במגפה הזו שכולנו נאלצים להיכנס לבתים, כביכול הכי שיעבוד שיש, אבל באמת הוא גם עוצר לנו מרוץ מטורף שאנחנו כבר לא שמים לב מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים. אנחנו כל הזמן מופעלים על ידי כל מיני סטנדרטים חברתיים שמכריחים אותנו לעשות דברים, ולא חושבים מה נכון לנו, מה נכון לעם ישראל, מה נכון לעולם כולו. יש משהו כאן שבאמת באמת, בתוך השיעבוד הזה, בתוך הבידוד הזה, הוא גורם לנו לחשוב על החיים מחדש, לחשוב על סדרי העדיפויות שלנו מחדש, לחשוב על הקשר עם המשפחות שלנו מחדש, לחשוב על היחס שלנו לעבודה מחדש, על הקשר לתורה, לקדוש ברוך הוא, למשמעות החיים. זה דבר נפלא, זה דבר מדהים, שעם כל הדברים המאוד מאוד לא פשוטים שיש כאן, זה עדיין פותח אותנו למחשבה חדשה על החיים. לכן המגיד מסיים, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יציאת מצרים אינה מאורע היסטורי של העבר. כל ההגדה כולה לוקחת אותנו צעד אחר צעד. מה נשתנה? הכל השתנה. אלמלא זה עדיין היינו משועבדים לפרעה במצרים. חייב אדם להרבות לספר ביציאת מצרים. לחשוב איך זה רלוונטי לדור שלך. אז בשיעבוד רומא והיום בשיעבוד החברתי, המנטלי שכולנו כל כך נמצאים בו עמוק, כל אחד לפום דר גדילה. ולכן אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים, אלמלא הרעיון שמה שהיה לא חייב להיות, אלמלא הרעיון שהחברה והתכתיבים שהיא מכריחה אותך אליהם לא מחייבים אותך לנהוג כך, מי היה חושב לעשות אחרת? מי היה חושב למרוד בכל מיני דברים שמעוותים לנו את היחסים המשפחתיים והחברתיים? ואם אתה רואה את עצמך כאילו יצאת ממצרים, ממילא, כמו שאומר הרמב״ם, אתה גם מראה את זה החוצה. כי מי שחווה את זה מבפנים, גם ילדיו יבינו שיציאת מצרים היא בעצם יסוד החיים של העולם כולו, ושלנו בפרט. נאחל לעצמנו שנזכה באמת לחוות את יציאתנו ממצרים לא רק בעבר, אלא שינוי מחשבתי, שינוי תפיסתי. זה מה שבעיקר מגביל אותנו היום. ורעיון יציאת מצרים הוא זה שיכול לפתוח אותנו כלפי חירות אמיתית מכל הדברים שמגבילים אותנו גם בימינו. אף אחד לא מכריח אותנו. זה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו. יציאה שלמה מעבדות לחירות לכולנו.